אז כפי שכבר ראיתם, הבנתם, נראה לי, בשיחות הדרמה, בניגוד להנחיות הבוקר, אנחנו רוצים לתת מבט יותר רחב, אפשר לקרוא לזה. על העקרונות, על הכיוונים, גם על האתגרים. על כמו לפרוס יריעה יותר רחבה. של הדרמה. מבט דרמי, אני אוהב לקרוא לזה, נוהג לקרוא לזה. ואני חושב שזה חשוב, יש לזה הרבה ערך. כי התרגול, הפרקטיקה לא מצטמצמת לרק מה אני עושה עם הנושא הספציפי הזה או אחר, עם האישו שלי עכשיו, ואיך איזה כלים ואיזה אפשרויות, איך לפתור את העניין הזה, איך לגשת אל העניין הזה. כי הדרמה היא באמת, היא דרך חיים, היא בפירוש דרך חיים. היא גישה כלפי החיים, היא תפיסת מציאות. הרבה מהדרמה בעצם עוסק בשינוי תפיסת המציאות ש... אנחנו חיים איתה, ולכן היא מאוד מאוד, היא מאוד רדיקלית, מאוד, יכולה מאוד לטלטל, כי היא קוראת לנו לנער את כל הנחות היסוד שלנו לגבי מה זה אני, מה זה עולם. מה היחסים ביניהם הבודהיזם באמת מציע חופש, או אמרתי, אני חושב, יותר מפעם אחת, זו דרך שסוללת ומציעה אפשרות לדעת חיים של חופש בכל נסיבות החיים. אבל החופש הזה הוא שונה באופן מהותי מהמושגים שיש לנו אולי על החופש האישי שיצרנו לנו. מה מדובר כאן? אני רוצה קצת לפרוס את זה יחד איתכם, קצת להניח כאן את המבט הזה. כי הדרך הבודיסטית אומרת, קובעת, הבודה אמר, באין ספור דרכים, על אמר את האמירה הזו שאנחנו פשוט משועבדים לתפיסות המציאות השגויות שלנו. והסיבה העיקרית וזה המקור לסבל אם אנחנו נרצה. האופן הרגיל שבו אנחנו תופסים, כמו שאמרתי, את אני, עולם, עצמי, שלי, כל מה שנגזר מזה. זה פשוט דרך שגויה לראות בה את המציאות. עבודה משתמש במילים יותר נחרצות. הוא קורא לזה בורות. זה מתורגם כבורות, המילה בפאלי היא אביג'ה. מי שרוצה אביג'ה, התרגום שאה זה תמיד השלילה. ויג'ה זה ידיעה, או ראייה זה ידיעה, שגויה, ראייה, שגויה. תעתוע. אז אנחנו נולדים ומתחילים תהליך של אימון, כן? במילים יותר מודרניות קוראים לזה סוציאליזציה, נגיד בטח שמעתם את המושג הזה, שבו אנחנו מתחנכים להיות מישהו נפרד. כן? יש אני, יש אחרים, יש עולם. חינוך מאוד מאוד עמוק, זו תפיסת מציאות, כן? מישהו נפרד. ומכיוון שהאימון הזה נעשה על ידי מישהוים כאלה, כבר יותר מבוגרים, שמכירים את העניין, כי גם הם ינחרחו ככה, אז האימון הזה הוא מאוד מאוד יעיל. לתפוס את עצמי כאני, כאילן, מול כל מי שיושב כאן, אחרים, העולם. תפיסה של אני כאני נפרד. אבל מה שאנחנו שוכחים, או מה שאנחנו לא מכירים, או לא ניגשים אל ממד שלם של מציאות שהוא לא פחות ממשי מהמישור הזה שמוכר לנו, של כל מה שאנחנו רואים ותואמים וחושבים וחשים, כן? שאנחנו באיזשהו אופן הרבה יותר רק מהאינטראקציות הרגילות שלנו עם העולם. דרך כל דלתות החושים. אז אפשר להגיד שהאישיות שלנו, המבנה הזה שאנחנו קוראים לו אישיות, אגו, האישיות שלנו היא זו שבאמצעותה אנחנו פוגשים את העולם שסביבנו. אבל היא זו שגם גורמת לנו להרגיש את עצמנו נפרדים. כי לכל אחד יש אישיות אחרת, נכון? אין ספור זהויות בתוך האישיות הזו. כל אחד וכל אחת מאיתנו, כן? אני גבר או אישה, אבא, אימא, ילד, ילדה, מקצוע, ממד רגשי, אני פגיע, אני הרפתקן, אני שמרן, whatever, לא חשוב מה. אין ספור זהויות כאלה. אין ספור מבנים שביחד יוצרים את תפיסת העצמי שלי, תפיסת האני שלי. זאת אומרת שהאגו הוא סוג של מבנה שמאוד מאוד פונקציונלי, שבעזרתו אנחנו מתפקדים בעולם הזה, ולכן הוא חשוב לא למהר להשליך את המבנה הזה. כן? אנחנו לא יכולים לחיות, לא יכולים לתפקד ללא אגו, ומוטב שיהיה אגו כמובן בריא. ולכן הוא חשוב. השאלה החשובה לא פחות מבחינתנו זה האם אנחנו הולכים לאיבוד בתוכו או רק לומדים לעבוד איתו כמה שהוא. נשארים חופשיים ולומדים לתפקד איתו, דרכו. הבעיה היא שאנחנו כל כך מוקסמים מהמלודרמות שהוא מייצר לנו ואז אנחנו הולכים לאיבוד. פגעו בי, לא מבינים אותי, לא רואים אותי. אני כל כך מיוחד, אבל לא יודע למה לא מצליחים לראות את זה כל כך. והעניין הוא שאנחנו נשאבים לתוך הזהויות האלה. גם את זה כולנו מכירים. נשאבים לתוך הזהויות האלה ונבלעים בתוכן, ואנחנו לא מרגישים איך אנחנו הופכים להיות התפקידים שלנו. הזהויות האלה, התפקידים שלנו, ממש לא מרגישים ואנחנו משוכנעים שזה מי שאני. זה מי שאני. אנחנו שחקנים כל כך נפלאים. לא מזמן מישהי באחת הקבוצות שדיברה על פירוק הנישואים שלה, מערכת הנישואים שלה של שנים, אמרה, אני לא רציתי, לא תכננתי להתחתן עם עורך דין. ממש לא מתאים לי להיות נשואה לעורך דין. מאוד כואב, אולי מצחיק, אבל מאוד כואב. אבל התעוררות מהעניין הזה, כן? יש צ'וגיאם טרונגפה, שזה אחד המאסטרים הטיבטיים ידועים, מאוד גם ככה, עוד מיוחדים, נקרא לזה ככה, כן? הוא אמר זה נורא יפה. הוא אמר שהתעוררות, זאת אומרת להתעורר, התעוררות במובן הבודיסטי, התעוררות לחיים של חופש, של חירות, להתעורר. אמרו על הבודה שהוא היה ער, התעורר. התעוררות, הוא אמר, היא האכזבה האולטימטיבית של האגו. ההתעוררות היא פשוט האכזבה האולטימטיבית המוחלטת של האגו. כי המשמעות שלה זה לא פחות מממש שינוי פרדיגמה. ממש שינוי ברמה הזו, פרדיגמת הקיום שלנו. כמו שאמרתי, האופן שבו אנחנו תופסים בכלל את עצמנו במציאות. וזה לגלות שאנחנו לא נפרדים אף פעם. לא נפרדים אף פעם. מאוד שונים, מאוד ייחודיים, מאוד חד פעמיים. לא תמצאו עוד אילן אחד כזה בכל היקום כולו. ולא כל אחת ואחד מכם. בוודאות. אוקיי? אני לא אף על עצמי. וכך. אבל לא נפרדים. ושונה זה לא נפרד. לא בהכרח נפרד. אנחנו הרבה מתרגמים את זה, שונה ונפרד. שונים, אבל לא נפרדים. וזו כבר נגיעה בתפיסת מציאות אחרת. מאוד מאוד אחרת. כי יש לה השלכות. לגלות שאנחנו בעצם לא נפרדים אף פעם, שאנחנו לא מיוחדים כל כך, שהמבנה הזה שבנינו בעמל רב שנים שלמות, חיים שלמים, כן? הוא רק מבנה שנמצא בתוך איזה מין מרחב, כן? כמו אוקיינוס כזה, בתוך מרחב, חסר זמן ומימד בכלל. זה מפחיד. לצעוד אל המרחב הזה זה מפחיד. אנחנו רגילים כל כך לחיות בתוך הבית הזה שבנינו, הבית של האני, שברגע שזה קצת נסדק, קצת זה, אנחנו מיד ממהרים או לטייח אותו מחדש, כן? כדי לא להיות חשופים. אבל אם אנחנו מתחילים את המסע הזה, אם אנחנו מתחילים להתעורר ולהטיל ספק, להתחיל להטיל ספק, אלה הצעדים הראשונים, דיברנו אתמול, דיברנו מקודם על ספק, אחד מהמכשולים, זה ספק מסוג אחר, זה ספק שמניע לחקירה, זה ספק שקורא להתחיל להתבונן, להתחיל לראות, להתחיל לשאול, להתחיל באמת לשאול את השאלות הגדולות, שאולי אנחנו לא שואלים, כן? ספק מעורר. אם אנחנו מתחילים לנוע לכיוון הזה, כן? והרבה פעמים אנחנו מתחילים לנוע לכיוון הזה בעקבות משבר. בעקבות משבר. פתאום משהו בחיינו קורס. כן? יכול להיות יחסים, זה יכול להיות מסגרת משפחתית, זה יכול להיות מחלה, יכול להיות אובדן כזה או אחר. יכול להיות כל דבר ששמנו בו את מבטחנו כקבוע, כמוצק, כיש. החיים אנחנו מכירים, החיים קורים, קורים דברים. הרבה פעמים דווקא הטלטלה הזו, כן, מביאה אנשים להתחיל ולשאול שאלות, להתחיל להטיל את הספק המעורר הזה. מה זה? במה נאחזתי? במה שמחתי? מי אני מול כל העולם הזה, מול אנשים אחרים? האם זה באמת נכון מה שאני מאמין בו, האופן שבו אני חי, חווה את עצמי, תופס את עצמי? אבל אם אנחנו מתחילים להתעורר, זה להעז, להעז, כתבתי להעז, להעז לחיות במרחב הזה שבו אנחנו כבר לא כל כך מישהו. אנחנו פשוט אנחנו. אנחנו בלי כל כך הרבה תוספות. וכשאנחנו בלי תוספות, אנחנו יכולים לפגוש גם את האחרים, שאולי גם הם כבר לא כל כך אחרים, מכיוון שגם הם ברגעים מסוימים אולי השילו את האחרות הזו. גם הם כבר לא מישהו, וכולנו מכירים רגעי מפגש כאלה. אני בטוח. שבהם יש איזה רגעים אינטימיים שבהם מתחולל פשוט מפגש, כן? שהוא מבעד ללבוש הזה שאני יותר על עצמי. כן? שבהם אנחנו פוגשים אנשים עם הלב, מפגש של הדהוד כזה, כן? שאולי אני לא צריך להיות כל כך אני. לא צריך לגונן כל כך לעני. נדמה לי שהנסיך הקטן הוא אמר את זה, נכון? אתם זוכרים את זה? מה הוא אמר? איך הוא אמר את זה? מפגש, אני לא זוכר, הוא אמר את זה כל כך יפה, אני אקלקל את זה עכשיו. הוא אומר, הדברים האמיתיים הם סמויים מן העין, נכון? משהו כזה. המפגשים הם רק בלב. קלקלתי את זה, אבל זה הכיוון. אז כולנו מכירים רגעי מפגש כאלה, ואני חושב שיותר כדאי או יותר מזמין לקרוא להם רגעי התאחדות. והנפרדות הזו נשמטת, ויש רגע של התאחדות, שבה אנחנו חוזרים אל אותו מימד שבמימד הזה אין אף אחד שמרגיש בודד. או פוחד. מי שפוחד, מי שבודד, זה תמיד האישיות. תמיד המבנה הזה של האישיות שפתאום משהו מטלטל אותה. וכשאנחנו מתחילים להתעורר לזה, שאנחנו מאפשרים לעצמנו, כן? ככה להניח קצת בצד את הפחד, כן? את הפחד לא להיות מישהו, לא להיות אני, כן? במובן הזה. אנחנו יכולים לגלות שהחלק האחר בנו דווקא אוהב את הרגעים האלה. מעריך אותם באיזשהו מקום מאוד מאוד עמוק, אפילו כמה, יש כמיהה אל רגעים כאלה, אל מפגשים כאלה. זו הזדמנות להיות ביחד עם האחרים, כן? ולטעום שוב מהאחדות הזו, מחוסר הנפרדות הזו. ואז אנחנו לומדים לעבוד עם האישיות שלנו. אג'ן סומדו, אחד המורים, המורה של המורים שלי במסורת נזירי היער, שיש לו גם חוש מור טוב כזה, תמיד יש לו איזה משפט קבוע שהוא היה אומר בשיחות הדרמה, אומר, אני על האישיות שלי לא סומך. אני על האישיות שלי לא סומך. עד היום זה אדם באמת הגעה רוחנית מאוד מאוד מפותחת, כן? האישיות שלי לא אוהבת ביקורת. אדם כזה אומר, אז שאני קם משיחת דרמה ואני, נדמה לי שלא כולם מסכימים איתי או זה, אז האישיות שלי מחפשת את המערה הכי קרובה לברוח אליה. אומר, אבל אני האישיות שלי לא סומך. שומעים בסוף? לא שומעים? כן, שומעים. אז תרימו את היד. אוקיי? לא, תרימו אם לא שומעים. ואז כמו שאמרתי, אנחנו לומדים לעבוד עם האישיות שלנו. ולהיות דרך האישיות שזו, כן? ששוב, לא צריך לנטוש אותה, כן? להיות צינור, כן, להיות במטבנו, כן? אבל כשאנחנו כבר יודעים שזה רק המבנה הזה שאיתו אנחנו מתפקדים בעולם הזה. ואני רוצה להיות במיטבי האישיות הזו. אני רוצה להיות האבא הכי טוב בעולם, ובן הזוג הכי טוב בעולם, והמורה הכי טוב בעולם, ונהג לא כל כך, אבל לא יודע מה. אוקיי? אני רוצה להיות את my best, אבל לא לשכוח את המהות, כן? שהיא לא מוגדרת, שהיא חופשית מכל הביטויים האלה. לא לשכוח את זה. את חוסר הנפרדות, את היותי חלק מה. כי זה מה שמאפשר לי להיענות לסיטואציות שונות, מתוך הזהות, מתוך התפקיד הזה, כן? אבל בצורה שקשובה, רגישה, פוגשת, אכפתית, חומלת, אוהבת, להיות במיטבי גם שם, גם באופן הזה. אבל צריך להבין קודם כל איך נולד התהליך הזה. כי החוכמה, כן, נולדת מהבנה עמוקה של ההתנסויות שלנו. אז איך אפשר קצת להתחיל להטיל ספק ולראות את המשחק הזה בין הנפרדות ובין האחדות שדיברתי עליו, בין חוסר הנפרדות? דבר ראשון, זה תפיסת עולם דואליסטית, מי ששמע את הביטוי הזה. המילה שניות, כן, תפיסת עולם דואליסטית, אני, עולם אני. אז ראשית צריך לראות את הצורך בכך. בכלל, למה לנו ללכת לשם? אז למה לנו ללכת לשם זה לזהות ולהכיר את הדוקה שלנו שנובעת מעצם זה שאנחנו קיימים. נאמר את זה עוד פעם. הדוקה שנובעת מעצם זה שאנחנו בכלל קיימים. אג'ן צ'ה, המורה של ה... אני מזכיר אותו, כן? הוא אמר שהבודה דיבר על כך שהדרך לשים קץ לסבל היא בכלל לא להיוולד. משום שעם הלידה מגיע גם הסבל. הוא אמר שעבור הבודה, כן? הבודה קרא לעצמו, היה לו שם שהוא מדבר על עצמו, בכתבים הוא קורא לעצמו תתגתה. תתגתה, אחד הפירושים שזה זה שנוכח כך. זה שהלך מעבר לכל ההגדרות, לכל הטביעות, לכל החלוקות, לכל הזה, היה כך. אז עבורו, הלידה והמוות חדלו להתקיים. אבל אנחנו מבינים את המושגים האלה, לידה ומוות, במושגים אחרים. אנחנו מבינים לידה, כמו שאנחנו מבינים לידה. אמא נכנסת, אישה נותנת חיים לבלד, כן? מוות זה מוות. השאלה היותר מעניינת מבחינתנו זה מה זה התהליכים האלה, מה זה הלידה והמוות, מה זה רגע הלידה של התודעה. איך התודעה פוגשת, או איך התודעה מייצרת תהליכים של לידה ומוות. כן? שמשהו מרגיז אותנו, נולד שמה רוגז, כעס, נכון? לפעמים נולדת אהבה, לפעמים נולד עצב, להיות עצוב, להיות שמח, כל המצבים האלה פירושם לידה. דיברנו קצת בבוקר ודיברנו גם בשיחות הקודמות. המשמעות שעמוקה של לידה, רק הבוקר הזכרנו את אפשרות, כן, לא להזדהות כל כך, לא להיוולד. כשאני הופך, כשאני לא מייצר את ההפרדה הזאת, אז אני נולד כאדם הכועס, אני נולד כאילן הכועס, שאין את ההפרדה הזו, שאין את ההתבוננות הזו. כן? זה המשמעות של לידה בתודעה. ושנית, אנחנו צריכים להתנסות בחוויה הזו, כן? מה פירוש להיות ולו לרגעים, כן? במצב שהאני השלייתי הזה, הדימוי הזה של אני עצמי השלייתי, על פי התפיסה הבודיסטית, נעלם. ולכן אנחנו צריכים ללמוד, למדות, כן? לתרגל, ולראות שיש לא מעט רגעים, כן? לא מעט מצבים שבהם, שבהם הפעילות הזו, שבהם התודעה, ניתן לומר, מוכנה להכיר באיזשהו אופן, כן? במציאות הזו שבה אני יכול לפגוש את עצמי גם ללא כל הפעילות של שערי החושים. רק לשהות. רק לשהות. כן? זוכרים את דקארט ידידנו, כן? הוא שאל, אני חושב, אני קיים, ניסה למצוא איזה עוגן לקיום שלו, דרך המחשבות, דבר שלא נתפס, מה זה אני? אני לא חושב, אז אני... אנחנו יכולים לגלות שכן, מחשבה באה ומחשבה חולפת, אולי שזה גם מרווח קטן, כן? שבו אין מחשבה לפני שהמחשבה באה התעוררה, הפלא ופלא, אני קיים, ממשיך להתקיים. לנגיעה, הצצה, לדינמיקה הזו, למשחק הזה. כן? אז עולה גם השאלה המתבקשת, כן? שהיא לידה, המושגים האלה. כן? אז מי חווה את זה? מי מבין את זה? שהיא פשוט ניסיון לחזור למציאות הרגילה שאנחנו מכירים, המציאות ה... קונבנציונלית שאומרת, אם אני כאן, אז זה קורה כמובן לי. למעשה מה שקורה, שמתעוררים מחדש מנגנוני ההגנה של האגו, של המבנה הזה, שנפלו קודם לכן, אולי לרגע דאחו, לרגע היינו בשהות כזו, שלא היה צורך פתאום להאחז במשהו. ובמדיטציה אנחנו יכולים ממש להתבונן ולראות את התהליך הזה של הלידה, בהתעוררות ובדיחה של כל הפעילות המנטלית הזו. כן? יש מגע של החושים, נכון? מגע, פתאום תחושה, פתאום צליל, פתאום איזה ריח, פתאום איזה משהו שעולה. מגע, זה נקרא מגע של החושים. כן? יש תחושה, נלוות לזה תחושה, ודנה, זה נעים, זה לא נעים, זה ניטרלי, כן? זה גם שמה, בתוך התהליך הזה. כן? יש איזו תפיסה, הסבר, עולה איזה קול פרשני שאומר, כן, זה הציפור, זה קול, זה סאונד, נותן לנו איזה הסבר למה שזה, תפיסה, אנחנו תופסים את זה, כן? ויחד עם זה נולדת ועולה תחושה של אני, אני שתופס, אני ששומע, אני שמגיב, אני שחווה את זה, כן? אבל אם אנחנו רואים, אנחנו מעטים את כל התהליך הזה, אז אנחנו יכולים, שרי דיברה על תהליכי הפירוק, אנחנו יכולים לראות את כל ההתרחשות הזו. אנחנו מעטים במדיטציה, אנחנו מעטים את הקצב של ההתרחשות הזו, ואז אנחנו יכולים לראות איך נולד שמה, איך אני נולד ומתהווה לתוך כל התהליך הזה. כן? התהליך קורה ואיך אני מתהווה לתוך התהליך כאילן הזה, או אילן אחר, או אילן שנוכח באופן כזה, באופן אחר. ואם אנחנו מתחילים לשאול איפה זה, איפה הוא אותו האני, כן? איפה הוא אותו האני, ומתחילים לבחון את זה בעיניים של דרמה, דרך הפרקטיס, דרך התרגול, אם אנחנו ככה נציץ לאחור, אז מה אנחנו נגלה? אנחנו נגלה זרם בלתי פוסק של תחושות שבאות והולכות, נכון? תחושות באות, מופיעות, הולכות, באות, מופיעות, הולכות, תחושות. כן? אנחנו נגלה שלכל תחושה כזו צמוד איזה צבע, כן? איזה טון כזה, ודנה כזו, נכון? אנחנו נגלה את זה. אבל גם זה מתחלף, גם זה משתנה, גם זה בתנועה כל הזמן. אנחנו נגלה שמה דפוסים, דפוסים שבאמצעותם אנחנו מגיבים לכל התהליכים האלה. הרגלים שהצטברו במשך שנים, אבל גם הם בתנועה. נגלה רצונות, נגלה מחשבות, נגלה פרשנות, מודעות לכל התהליכים האלה. אבל כל זה בתנועה אינסופית, כל זה משתנה, כל זה חולף. אז איפה כאן, איפה הליבה שכמו אוספת את כל זה? איפה הגרעין של כל זה? עם כל מה שאני מגלה בחוויה הישירה שלי, לא במה שאני חושב, לא במה שאמרו לי. זרם אינסופי, זרימה אינסופית של כמו ריצודים כאלה, תחושות, מחשבות, רגשות, רצונות, כן? הכרות, הכרה במובן של consciousness, כן? וכל זה מתחלף, כל זה בתנועה, כל זה, דבר לא נשאר על עומדו. אז איפה כאן, מה מחזיק את כל זה? מה אוסף את כל זה? כי גם המחשבה הפרשנית שאומרת, כן, זה אני, גם היא מחשבה, נכון? גם היא רעיון. נכון? זה עוד רעיון, עוד תפיסה. היא לא שונה מכל מחשבה אחרת, היא לא שונה מכל תפיסה אחרת. מלבד התוכן שלה שכל כך אולי מחריד אותנו. אז איפה אני? אז מה אני? גם אני זה, אבל אנחנו חיים, אנחנו מתפקדים, ויש את הגוף הזה. אבל מה זה הגוף הזה? מה זה הגוף הזה? גם הוא אוסף של ויברציות, של תהליכים, נכון? איפה פה אני? איפה פה אני? אני נורא אוהב את הגוף הזה שהוא מענג אותי ושהוא ככה ונראה טוב וזה, כן? פה נוח לי להיות אני, נכון? אבל שהגוף הזה מתחיל קצת להזדקן, קצת לתפקד פחות או קצת לראות אחרת, קצת אולי לחלות, אבל זה פחות נוח לי להיות אני, נכון? אבל גם זה בתנועה, גם זה דינמי, גם זה נוצר, גם זה תהליך. Okay? ואם היעדר העוגן הזה לא מפחיד אותנו, כן? אנחנו מתחילים לגלות וקצת לטעום מן האפשרות, כן? קצת להטיל את הספק הבריא הזה ולראות ולשאול אותנו, את עצמנו, כן? אז מה נשאר? מה נשאר? על מה אני יכול בכל אופן להישען? כי אני חי, אני רוצה להמשיך לחיות. ואז השאלה וההזמנה היא לראות אם אני יכול, יכולה, להתחיל ולהטיל ספק, להכיר בהאחזויות שלנו ובהרעיונות שלנו שאימצנו על עצמנו, על העולם שסביבנו, המחשבות, הרגשות, התפיסות, ולהתחיל ולשאול את עצמנו דרך ההתנסויות האלה, לאן זה לוקח אותי? כי תמיד השאלה החשובה מבחינתנו תהיה, או מוטב שהיא תהיה, האם החירות או החופש במובן הבודהיסטי, אפילו חופש מתפיסת העצמי הזו שאני אולי לא צריך כל כך לגונן עליה ברגע שאני מתחיל לראות את הדברים באופן הזה. האם החירות היא המניע העיקרי שלי בחיים? ברגע שמציבים את השאלה באופן הזה, אז כבר החיים עצמם הופכים לתרגול. דלאי למה תמיד אומר, או מי שאומר, התרגול, התרגול האמיתי, מתחיל שאנחנו קרים, קמים מהקרית, לא שאנחנו מתיישבים עליה. אז לא לגמרי, אבל יש בזה. ואז אני לוקח את החיים שלי, כן? אני מתחיל לשאול את עצמי. למשל, האם ישיבה בפקק יכולה להיות תרגול רוחני? מה מה אתם חושבים? תרימו ידיים. אם ישיבה בפקק יכולה להיות תרגול רוחני? אוקיי, אז יש כמה צדיקים, צדיקות. האם ניקוי הבית? רשמתי לי כמה דברים מאתגרים. ניקוי הבית יכול גם להיות תרגול רוחני? יש ידיים? אחלה. הליכה לסופרמרקט. אתה במצב נהדר, מה אנחנו... טיפול בילדים. עבודה עם אנשים שלא מעוניינים בכלל בתרגול הזה. גם יכולה להיות תרגול רוחני. והשאלה החשובה, כמובן שאני מסכים עם כולכם, השאלה החשובה, איך הסיטואציה הזו, או האקט הזה, כן, הופכים להיות שימושיים עבורי, בדרך שלי ובשאיפה שלי להיות יותר מודע, יותר מאוזן, יותר בהיר, יותר אחד עם הכל, יותר חופשי. זו השאלה החשובה. כי עצם השאלה הזו, וזה מה שחשוב להבין, זה מאוד מאוד פרקטי, זה לא באיזה מרחבים כאלה. עצם השאלה הזו כבר מקנה לפעולה שלי משמעות אחרת. כבר טוענת אותה במשמעות אחרת. היא כמו מעבירה את הסיטואציה, זה מין סוג של טרנספורמציה. והחקירה הזו יוצרת את הקשר, כן? שבתוכו בכלל מתקיים כל האקט הזה, והוא מאוד מאוד שונה עם האקט הזה, עם הפעולה הזו, מתבצעת בלי השאלה הזאת ברקע, בלי הקונטקסט הזה. לדוגמה, יש הרבה, אבל רשמתי לי אחד. אתה נוסע לעבודה, אתה מאחר, אוקיי? חושב על התירוצים שאתה תמציא, על מה שמחכה לך, שומע את החדשות ברקע, ואז אתה שואל שוב את אותה שאלה, האם הסיטואציה הזו משחררת אותי? ואם לא, איך היא יכולה להיות תרגול לשחרור? אם כן, אז איך? וחלק גדול מהתרגול הוא לשאול בכלל את השאלה הזו. לזכור, אפילו לזכור, לשאול את השאלה הזו. שמשנה את ההקשר של כל פעולה שלנו ולהיזכר או להזכיר לעצמנו כל פעם מחדש, כן? שוב ושוב, שמה שאנחנו רואים על פני השטח זה, הוא לא רק מה שרואים, הוא לא רק ההיבט הפשוט של הדברים. אז שוב, אתה הולך לעבודה בשביל להתפרנס. בסדר, זה ברור, זה מה שרואים. אני הולך לעבודה בשביל להתפרנס, כן? אבל אני שואל, האם אני הולך לעבודה גם כדי לעבוד על עצמי? כדי להיות יותר מודע, יותר נוכח, יותר שקט, יותר חופשי. מה שאנחנו רוצים. והשאלה הזו כבר מכניסה ממד טרנספורמטיבי לאופן שבו אנחנו הווים בכל סיטואציה. אז אנחנו מסתכלים על החיים, כן? כפי שהם, על החיים שלי כפי שהם. ואני שואל את עצמי, איך אני יכול להפוך את כל מה שיש בחיי לדרך רוחנית? לא להשאיר את זה לריטריט באנדור. את כל מה שיש בחיי, איך אני יכול להפוך לדרך רוחנית? מה המשמעות של זה? אבל באמת, לעומק. אז אם יש לי ילדים, אז הילדים יהיו הכלי שלי. אם יש לי עבודה, אז העבודה תהיה הכלי שלי. ואם יש לי מחלה, אז המחלה תהיה הכלי שלי. במקום לראות בכל אלה מכשולים לדרך, אז הם הופכים להיות הדרך עצמה. וכשאני כשזו נקודת ההתייחסות לחיים, אז אני חושב שאפשר להתחיל להבין יותר טוב את התפקידים שלנו. מורה, אבא, בן זוג. והעניין שוב, כמו שאמרתי בהתחלה, איך למלא את התפקידים האלה, אבל בלי להילחד בהם. בלי להילחד בהם. באופן מלא ושלם, אבל בלי להילחד בהם. בלי לשכוח את המימד הזה. שבו אני חופשי. תמיד. לדוגמה, אני עכשיו מורה, הנה, אתם רואים, כתוב גם, אני עכשיו מורה של הריטריט הזה, ירד עם שרים, ואתם עכשיו התלמידים. אז אני המורה שמרצה, שנותן את השיחה הזו, ואתם התלמידים שמקשיבים. אבל השאלה, האם יכולה להתקיים מבעד לתפקידים, בו זמנית, דיבור והקשבה? רק דיבור והקשבה. אם יש איזה מקום פה במרחב הזה, פה בחדר הזה, שבו יש את הנוכחות המשותפת הזו מבעד לתפקידים. עם התפקידים, אני רוצה לתת שיחה שתהיה בהירה, וש... אוקיי, בוודאי שאני רוצה. רוצה to be at my best, כמיטב יכולתי. אני רוצה שתהיו קשובים ותבינו ויחלחל ויעשה... בוודאי שאני רוצה. אבל האם אנחנו יכולים להיפגש מבעד לתפקידים שלנו? מבעד לתפקידים שלנו. כי זה כבר מפגש אחר. זה כבר מפגש אחר. מאוד שונה. יש מרכיבים לתרגול הזה. הראשון הוא השאלה או החקירה, הספק, כן, השאלה בכל סיטואציה. והשני זה הקשבה. כי אם אני רק אשאל שאלות ולא יהיה קשוב, לא יהיה פתוח, לא יהיה מוכן להקשיב, להקשיב לעצמי, להקשיב לאחרים, כל האינטראקציות. כי רק מתוך ההקשבה הזו, ורק מתוך החקירה הזו, יכולה לעלות הידיעה. איך עליי לפעול? אני תמיד מדבר על ההבדל התהומי בין תגובה לבין הענות. בין תגובה לבין הענות. שני דברים מאוד מאוד שונים. כשאני באיזושהי סיטואציה, ואני מופעל, כן? דיברנו הרבה על התגובתיות, על השיית המנגנוני התגובה שלנו, נכון? דיברנו על זה לא מעט. כן? ותמיד אני אפעל על פי הדפוסים שלי. לפעמים הם לא מיטיבים, לפעמים הם כן מיטיבים, אבל זה תמיד מבעד לדפוסים. הקשבה, כן? הקשבה מזמינה הענות. והענות נולדת מתוך הנוכחות הקשובה הזו. ואז גם אפשרויות הבחירה שלי מאוד מאוד שונות. אני יכול לראות מה מיטיב, מה לא מיטיב, מה מתאפשר, מה לא מתאפשר, מה נכון, מה לא נכון. אבל בשביל זה מתחייבת הקשבה, נוכחות קשובה. תגובתיות זה לוחצים, תח. יש מסורות, אחד אחד המורים, מקורות ההשראה הגדולים שלי, שרינס אגדתה, לא היה בודהיסט, אבל אדם צלול, נקרא לו כך. התרגול שלו, המסורת שלו, השאלה אחת ויחידה, מי אני? שאלה אחת ויחידה, זה כל התרגול, מי אני? לשוב ולשאול ולחקור, מי אני? כל הסיפורים האלה, האמונות האלה, הדעות האלה, הרעיונות האלה, הנטיות האלה, המגננות האלה, אולי הגוף הזה, איפה אני משועבד, איפה אני חופשי? השאלה היחידה, באיזה מרגעים של היום, באיזה סיטואציות? זה כמו לזכור את השאלה הזו, לזכור את השאלה הזו. מתוך מה אני פועל? ההקשבה הזו היא, 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 היא מתמדת, היא רגע אחרי רגע. למה? כי הכל משתנה, הכל בתנועה. גם אנחנו, אי אפשר לאחז בשום אמת. מה שמתאים בגיל 30 לא מתאים בגיל, אני לא יודע מה, שאולי כן מתאים. כי גם זו יכולה להיות איזה מין אמת שתכבול אותנו. מה שחשוב, המרכיב החשוב בתרגול הזה, זה ללמוד על ההיאחזויות שלנו. במה אנחנו נאחזים? מה אנחנו חוששים כל כך לשחרר? ואם אנחנו עובדים נכון, אנחנו נלמד באותה מידה גם מהצלחה וגם מכישלון. זה לומר להם שהיכולת, האפשור ללמוד מכישלון, מה שנחווה ככישלון, הוא בעל ערך עצום. ההתכנסות שהופכת אותי לכישלון, אני כישלון, לא מאפשרת לנו לנוע הלאה. שוב, אותו משחק, אותה דינמיקה. אז בין אם אני מצליח או בין אם אני קשל, אני עדיין יכול לצמוח מהתהליך. וכשאנחנו מוכנים לכך באמת, אז אנחנו יכולים להתחיל ולראות מה השיעור שיש לנו בכל רגע בחיים. מה מועיל כדי להשתחרר. אולי אז אנחנו גם יכולים להבין שיש, איך לומר את זה? יש משהו בחיים יותר מאשר לחפש את הנוחות שלנו. לא מזמין לסגפנות כאן. מזמין לחיים מלאים ותוססים ומה שאתם רוצים. פנטז, לחלום, לחיות את החיים במלואם. אבל, וזה אבל גדול, יש משהו בחיים האלה, בהזדמנות הזו, במתנה הזמנית הזו שניתנה לנו כאן, כן? שהוא יותר מה שלחפש את הנוחות שלנו. אני לא יודע איך לקרוא לזה, יותר עמוק, יותר גבוה, יותר whatever. משהו שהופך להיות יותר ויותר צורך שלנו אם אנחנו מתחילים באמת להתעורר. אני לא יודע מה זה, אבל זה שונה מהתענוגות הרגילים שלנו. זה נתון לכל אחד לפגוש ולבדוק את זה אצל עצמו. ואז אנחנו יכולים אפילו ליהנות ואפילו לחוש סיפוק מהיכולת שלנו להתגבר על מכשולים בחיים. אז אנחנו כבר לא מתלטלים כמו עלה נידף מכל משב רוח על הגלגל הזה של הסמסרה. אנחנו לומדים לא לברוח באופן אוטומטי מכל קושי. כי אולי אנחנו כבר מיודדים איתו קצת. עם הסבל. אולי אנחנו כבר מבינים שהוא באמת גם יכול להיות מורה. אנחנו פחות מחפשים פתרונות קלים ופחות נאחזים בהבטחות שווא. כסף, מעמד, בריאות, הצלחה. אנחנו מבינים שכל אלה זה מקלטים הרעים. מקלטים הרעים. וכשאנחנו נרגעים פחות מופעלים על ידי האוטומטים שלנו, אנחנו יכולים לאפשר למה שיש בנו באופן אורגני, לטוב הטבעי שלנו, להגיח החוצה מבין החומות האלה, מגננות האלה שאנחנו הרבה פעמים מקיפים את עצמנו בהן. יכולים לשחרר, זה גם קשור למילה שחרור. את הרכות, את ההקשבה, את החמלה, את האהבה שמולידים שמחה, שמולידים ביטחון. אנחנו יכולים לקבל אפילו את המצבים הקשים ביותר מתוך הבנת התהליך הזה. חשוב נורא להבין שההימלטות מהסבל, כן? זה לא שאנחנו מזמינים, זה לא שהדרך מזמינה אותנו לסבול, אבל ההימלטות מפני הסבל שהיא תבועה בנו, מפני כל מה שמסב לנו סבל, היא מהווה סבל בפני עצמה. זו הדרך שמציע לנו הבודה. עם התחילה, כמו שאמרנו, במפגש עם המבנים האלה שמייצרים סבל. עם תפיסת האני הנפרד כאיזה מין מהות, כאיזה מין ישות. שמתקיימת במנותק מכל מה שסובב אותה. היא השורש לכל הביטויים, לכל ההיבטים, לכל הגוונים של הסבל הקיומי שאנחנו מכירים. הבודה אומר, זו תפיסת מציאות. יש דרך לחופש. להתחיל לגעת, להתחיל לנענע קצת, לזעזע קצת, לטלטל קצת, להטיל ספק, את אותו ספק בריא, את אותו ספק שחוקר. מה שיפה בתהליך הזה, ככל שאנחנו מתקדמים בחיים, בדרך הזו. אנחנו מבינים שאנחנו אף פעם לא הולכים לשום מקום. כן, כן. חלק מאיתנו נמצא בזמן ובמרחב, בוודאי. אנחנו גדלים, מתבגרים, מזדקנים, נמות מתישהו, גרים בבתים, עובדים בעבודות, זזים ממקום למקום, אבל חלק אחר ממי שאנחנו פשוט נמצא כאן. פשוט נמצא כאן. לא באנו משום מקום, אנחנו לא הולכים לשום מקום. פשוט קיימים. כשאנחנו מסוגלים להבין את זה, מתחילים להסכים עם זה, או להסכים לזה, ולדעת את זה בידיעה ישירה מתוך ההתנסויות שלנו, אנחנו מתחילים אולי גם להבין למה בעצם מתכוון הבודה. ואז גם התרגול שלנו במידה רבה הופך ל... הוא לא תרגול, הוא כבר לא תרגול. הוא פשוט חלק מהחיים, ככה אנחנו חיים. אין בו שום מעמד, זה לא איזה משהו שאנחנו דוחסים לפעם בשבוע או לשבוע, אני לא יודע מה. פשוט כך. תפיסת המציאות הזו הופכת להיות יותר ויותר האופן הספונטני שבו אנחנו חיים את חיינו. נטול מאמץ. זה פשוט כך. וכשהחיים עצמם, אם אנחנו בכל אופן רוצים לדבר כך, כשהחיים עצמם הופכים למדיטציה או לדרך רוחנית, אז אנחנו חיים חופשיים ומשוחררים. אז מי ייתן שכל היצורים יהיו משוחררים מסבל, מבלבול, מאשליה? מי ייתן שכולנו נחיה חופשיים ומשוחררים. בואו נשב רגע בשקט.